בוקר טוב לכולם ותודה רבה שהצטרפתם אלינו הבוקר. שמי תום שפרן ואני המנכ"ל של החברה. איתי נמצאים כאן גל בוגין, היו"ר הפעיל של החברה, וגיא ליברמן, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה. לתשומת לבכם, השיחה הזו מוקלטת, ואתם כמובן מוזמנים בכל שלב לשלוח לנו שאלות בחלון הצ'אט, ואנחנו נענה על השאלות מיד בתום השיחה. המידע שיובא בשיחה זו, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, יכלול מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הכולל בין היתר תחזיות עתידיות, הכוללות סיכונים ואי ודאות, הערכות ואומדנים, תוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים המפורטים בדוח התקופתי של החברה ובדיווחי השונים של החברה לציבור ולרשויות. שיחת הוועידה אינה מהווה תחליף לעיון בדוחות המיידיים ובדוחות הכספיים של החברה. אז נתחיל באירועים המרכזיים שאנחנו מקדמים במהלך השנה הנוכחית. סך הכל אנחנו מציגים צמיחה חזקה בכל הטריטוריות ובכל הסגמנטים שבהם אנחנו פועלים. נתחיל בצד ימין למעלה באיטליה. אני מזכיר שאנחנו פועלים במקביל בשני סגמנטים. הראשון הוא ברכישה והשבחה של נכסים מניבים, ובצד השני בפיתוח צבר פרויקטים של גרינפילד בהיקפים מהותיים של מאות מגוואט. בצד הרכישה וההשבחה אנחנו ממשיכים לבחור בקפידה רבה את הנכסים, ורכשנו עד עכשיו כ-15 מגוואט של נכסים שצפויים לייצר עבורנו תשואת הון עם סיום תהליך ההשבחה של למעלה מ-15%. זאת בהחלט תשואה מרשימה, וזאת תשואה אף גבוהה יותר מתשואת היעד של 11% כפי שהצגנו בתחילת הדרך. בצד הפיתוח של צבר הפרויקטים הקרקעיים, הצבר שלנו גדל באופן מהותי ל-317 מגוואט, כאשר ל-180 מגה מתוך הצבר הזה בעצם כבר ניטרלנו את סיכוני האיזום העיקריים והבטחנו גם את הקרקע וגם את החיבור לרשת. בצד שמאל למעלה אנחנו מציגים את הפעילות שלנו בארצות הברית, שזהו מנוע צמיחה מהותי מבחינתנו לשנים הבאות. גם כאן אנחנו פועלים בצורה מקבילה, גם במגזר הסולארי הביתי וגם במגזר המסחרי. כל הפעילות מתבססת על הפלטפורמה שבעצם רכשנו במהלך הרבעון הראשון של השנה. במיקוד למגזר הביתי, הצלחנו להגדיל ברבעון השלישי את המכירות החודשיות של מערכות חדשות, ביחס של P4 לעומת הרבעונים 1 ו-2 כתוצאה בעצם מההשקעה שלנו בפלטפורמה. כיום המכירות החודשיות עומדות על קצב של $16 מיליון בחודש, שזהו סכום בהחלט משמעותי. בנוסף, במגזר המסחרי הצלחנו להבטיח את הפרויקטים המניבים הראשונים שלנו, שימכרו חשמל ירוק ללקוחות קצה מסחריים, ביניהם מדובר לדוגמה בשני פרויקטים קרקעיים בקליפורניה, בגודל של כ-4 מגוואט כל אחד. צפויים להתחיל הקמה לפרויקטים האלה כבר בתחילת 2022, ואנחנו צופים שהפרויקטים ייצרו תשואה להון של למעלה מ-15%. כאן בישראל, שזה בעצם השוק הביתי שלנו, בעצם יותר מהכפלנו את הצבר המניב. כל הפרויקטים שזכינו בהליכים תחרותיים 3 ו-4 סונכרנו לרשת, לאחר שעמדנו בלוחות הזמנים ולא חילטו לנו ערבויות. גם צבר היזום שלנו גדל להיקף של 767 מגוואט, וכמובן שבתחומי הדו שימוש אנחנו פועלים במגוון הסגמנטים שקיימים פה בשוק המקומי, ומקדמים מאות פרויקטים ברחבי הארץ על גבי גגות מסחריים, מאגרים, פיתוח של תחום האגרי-PV והגירה. ביחס למכרז המדינה בדימונה, יצרנו שטאפ עם חברה בינלאומית מובילה שממוקמת בנורווגיה בשם סקאטק, ואיתה ביחד ניגשנו למכרז. אני עובר שמאלה בשקף. אז בעצם ברבעון הזה אנחנו לראשונה מדווחים על תחילת הפעילות שלנו ביוון, שם אנחנו מקדמים בייזום צבר פרויקטים קרקעיים בהיקף כולל של 200 מגוואט. אנחנו בהחלט מזהים את שוק היעד הזה כשוק צומח ורלוונטי גם בפני עצמו, אבל גם ביחס לאפשרויות הרחבה עתידיות צפונה למדינות ושווקים נוספים בבלקן. מבחינת צבר הפרויקטים של החברה, זה כפי שציינתי קודם, אנחנו בהחלט נמצאים בהליך מועט של צמיחה, כולל גם ברבעון הנוכחי. גדלנו את הצבר המניב בכמעט פי 3, מ-23 ל-65 מגוואט מותקן. צבר הפרויקטים בהקמה ופרויקטים לקראת הקמה גדל ביותר מ-400%, מ-45 ל-232%. וביחס לצבר האיזום הבשל שלנו, בכל הסגמנטים ובכל הטריטוריות בהן אנחנו פועלים, אנחנו נמצאים בהיקף מהותי של למעלה מ-1.3 גיגה. בשקף הזה היה לנו מאוד חשוב להראות את תמונת המצב של המדדים הפיננסיים של החברה, גם ביחס למה שהצגנו בתחילת 2021 וגם ביחס לתחזית שלנו לאמצע 2022. אז כפי שניתן לראות בצד הימני של השקף, בתחילת השנה הצגנו תחזית עבור שנת פעילות מלאה מייצגת שתחל במהלך שנת 2022, ובעצם ניתן לראות תחזית שמדברת על הכנסות של 134 מיליון שקל ו-FFO של 87 מיליון שקל. אני כן מזכיר שהתחזית הזאת התבססה על נכסים אשר התחייבנו להקים או לרכוש גם בישראל וגם באיטליה, ויותר מזה אני מזכיר שהתחזית הזאת לא כללה מנועי צמיחה מהותיים שלנו נוספים, כגון מימוש של הזכייה במכרז ההגירה, הנכסים שאנחנו מקדמים בייזום באיטליה, ובעצם כל הפעילות שהתחלנו לקדם בשנה האחרונה בארצות הברית. המצב שלנו כיום, כמו שניתן לראות בעמודות הכחולות, אז בהתאם לנכסים שרכשנו ונכסים שנמצאים לקראת הפעלה מסחרית גם בישראל וגם באיטליה, אנחנו עומדים על הכנסות של כ-80 מיליון שקל ו-FFO של 45 מיליון שקל. למעלה בעמודות האפורות ניתן לראות כי במהלך שנת 2022 אנחנו צופים להשלים את המהלך, כאשר התחזית המעודכנת בעצם גבוהה יותר מהתחזית של תחילת השנה הנוכחית, וסולגרין תהיה חברה עם הכנסות של 140 מיליון שקל ו-FFO של 90 מיליון שקל. אם אנחנו מתקדמים עוד קצת קדימה, אז בעצם אנחנו רואים איכן החברה תהיה בשנה מייצגת החל משנת 2024, על בסיס כל הטריטוריות והסגמנטים בהם אנחנו פועלים כרגע, בישראל, בארצות הברית, באיטליה וביוון. כן חשוב להדגיש כי המדדים האלו אינם כוללים את השפעת הפעילות שלנו במגזר הביתי בארצות הברית, אל מול העובדה שבימים אלו אנחנו משלימים וסוגרים עם הצוות האמריקאי שלנו בסולגרין את התוכניות שלנו לשנים 2022-2024, אנחנו כן צפויים להציג את הנתונים בעדכון התחזית שנציג במסגרת הדוח השנתי. אז אם מסתכלים על הנתונים, בעצם ניתן לראות כי על בסיס התוכנית הזאת, סולגרין ב-2024 כשנה מייצגת, תהיה חברה עם הכנסות של כ-310 מיליון שקל, רווח גולמי של 220 מיליון שקל ו-FFO של 190 מיליון שקל, ואני שוב מדגיש שזה תחזית ללא הפעילות שלנו בתחום הביתי בארצות הברית. נעבור מכאן לסקירת פעילות יותר מפורטת על פי הטריטוריות בהם אנחנו פועלים, ונתחיל בעדכון על הפעילות כאן בישראל. אז אנחנו באמת גאים לחלוק איתכם שמימשנו את כלל הזכייה שלנו בהליכים תחרותיים 3 ו-4. כל הפרויקטים הוקמו בלוחות הזמנים שהגדירה רשות החשמל. הפרויקטים של מכרז 3 כבר הופעלו מסחרית במהלך הרבעון, לא חולטו לנו ערבויות הקמה שהן משמעותיות, ועבור בעצם כל המכסה שזכינו, עמדנו בלוחות הזמנים ועמדנו בתקציב. בתחומי הדו-שימוש, אז אנחנו בהחלט לוקחים חלק פעיל מאוד ומקדמים בימים אלו מאות פרויקטים בסגמנטים הלא קרקעיים שהמדינה מקדמת לטובת עמידה ביעדי 2030. יש לנו עשרות של הסכמים חתומים עם קיבוצים ומושבים ברחבי הארץ ובכל הסגמנטים של הדו-שימוש, גם גגות מסחריים, גם אגירה, גם מפתחים את התחום של אגרי-פי-וי ומאגרים. זהו, אני מכאן מתכבד להזמין את גל בוגין, היו"ר הפעיל של החברה, לטובת סקירה של הפעילות שלנו בארצות הברית.
בוקר טוב לכולם, תודה רבה שהצטרפתם. אז בואו נדבר קצת על הפעילות שלנו בארצות הברית, מכיוון שהרבעון הנוכחי הוא למעשה הרבעון הראשון בו אנחנו מוסיפים את ארצות הברית כמגזר פעילות חדש של החברה, וברור שההזדמנות שאנחנו מזהים בארצות הברית היא הזדמנות מאוד משמעותית עבור סולגרין, ככל הנראה גם ההזדמנות הגדולה עבורנו. בתחילת השנה השקענו בפלטפורמה קיימת, בחברת קיוביקס מקליפורניה, שהפעילות הקיימת של החברה הינה במגזרים הביתי, הסולארי הביתי והמסחרי בארצות הברית. מתווה ההשקעה שהוסכם עמד על כ-104 מיליון דולר, כאשר מתוכו ב-2021 כבר השקענו 64 מיליון דולר, שהתחלקו ל-30 מיליון דולר עבור רכישה של 21% ממניות החברה, ושאר הסכום, 34 מיליון דולר, הוא עמד כהלוואה מהירה לחברה, לפעילות בארצות הברית. ההלוואה הזו אמורה להיות מומרת למניות נוספות בתחילת השנה הבאה, כאשר ההמרה היא בעצם כפונקציה בעמידת החברה ביעדים העסקיים שהעמדנו, וחשוב להזכיר כי המתווה הזה מאפשר לסולגרין לשמור על שווי השקעה, מכיוון שאחוז ההמרה יחושב בהתאם לעמידה ביעדים העסקיים. כמה מילים על השוק. המעבר של ארצות הברית לאנרגיות מתחדשות נמצא בתאוצה משמעותית, כאשר באופן ספציפי לחלק של החשמל הסולארי בארצות הברית, הצפי הוא להגיע ל-11% ב-2030 ו-20% ב-2050 מכלל יצור החשמל בארצות הברית. מדובר למעשה על כ-427 ג'יגוואט של חשמל סולאר, ייצור מחשמל סולארי בארצות הברית ב-2030. בנוסף, חשוב להבין שבמהלך התקופה, בתקופת הרבעון, אושרה התוכנית של ביידן להשקעה בתשתיות של למעלה מטריליון דולר, תוכנית לתשתיות הגדולה בעולם, שיש בה נדבך מאוד משמעותי לאנרגיות מתחדשות, מה שלערכתנו צפוי להמשיך ולשפר את הסביבה הרגולטורית שאנחנו פועלים בה. בחודשים האחרונים אנחנו גם רואים שבתוך התחום הסולארי, המגזר הביתי, שסולגרין משקיעה בו הרבה מאוד משאבים, תופס יותר ויותר נפח. תוכנית ביידן מדברת על יעד של 8 מיליון בתים סולאריים בארצות הברית, תוספת של 5 מיליון בתים בשנים הקרובות אל מול המצב הקיים. בתוך התוכנית הזאת, מדינת קליפורניה, שהיא למעשה הפרומוטר הגדול של הדומיין הזה בארצות הברית, המדינה הזו הגדילה את המחויבות שלה ברבעון האחרון לסולארי הביתי, שבעצם הרחיבה את התקנות שכל בית פרטי היום, חדש, מחויב בקליפורניה, להיבנות מ-day one עם מערכת סולארית ומערכת אגירה, כתנאי לקבלת יותר בנייה, מה שהופך את הבית לעצמאי אנרגטי. כתוצאה מכל המעטפת הזאת, אנחנו רואים שבחודשים האחרונים מתרחשים גם מספר מהלכים עסקיים משמעותיים במגזר הזה, ובחרנו לציין 2 מהם, למרות שיש עוד הרבה. חברת SunPower, שאני חושב שכולכם מכירים אותה, יצרנית פאנלים אמריקאית מאוד משמעותית בעולם, קיבלה במהלך הרבעון החלטה לפעול אך ורק במגזר הביתי. היא רכשה חברה פעילה בתחום הזה, ועוסקת בימים אלה למכור את שאר העסקיה מחוץ לסגמנט של התחום הביתי. דוגמה נוספת, לפני שבועיים דווח שחברת ADT, שזו חברה ציבורית אמריקאית, עם שווי שוק של 8 מיליארד דולר, שפועלת בתחום ההבטחה הביתי, רכשה חברה שפעילה במגזר הסולארי הביתי בארצות הברית, לפי שווי של 850 מיליון דולר, על מנת להשלים את הפתרונות שהיא מציעה ללקוחות שלה. ברשותכם אני רוצה להגיד כמה מילים על אסטרטגיית הפעילות של סולגרין בארצות הברית. האסטרטגיה שלנו מושתתת על שילוב הדרגתי בין שלושת המגזרים הקיימים בשוק, המשלימים אחד את השני. האסטרטגיה הזו תתאפשר על בסיס הפלטפורמה הקיימת שרכשנו אותה בתחילת השנה, כאשר בפלטפורמה הזו כבר היום יש לנו את כלל היכולות הנדרשות לפתח, להקים ולנהל נכסים בהיקפים משמעותיים עבור סולבי. אנחנו נמשיך להשקיע ולהרחיב את היכולות של הפלטפורמה הזו, כאשר על מנת להצליח בשלושת הסיגמנטים הללו, אנחנו מזהים שני מנועי צמיחה משמעותיים בארצות הברית, שאנחנו חושבים שיאפשרו לנו לצמוח לאורך זמן בכל שלושת המגזרים הללו. המגזר הביתי, אנחנו צופים שנצמח בו בטווח המיידי, המגזר המסחרי נצמח בו בטווח המיידי בינוני, ובמגזר היוטיליטי נצמח בטווח הבינוני והארוך. מנועי הצמיחה המשלימים האלו הינם: אחד, צמיחה בהיקף הפעילות, דהיינו להיכנס למדינות ואזורים נוספים במדינות בהם אנחנו פועלים, והמנוע השני הוא למעשה לגדול ברווחיות הפעילות שלנו על בסיס ההתייעלות ויתרון לגודל שנייצר. בשקף הזה בחרנו להדגים לכם את העוצמה של שני מנועי הצמיחה הללו במגזר הביתי ואת האפקט המצטבר שלו. כיום, בשנת 2021, הפעילות שלנו במגזר הביתי תייצר היקף משוער של התקנות של 15 מגה מערכות ביתיות בשנה, עם רווח גולמי של 80 סנט לבט מותקן, או 800 אלף דולר למגה. כתוצאה מכך, הרווח הגולמי בתחשיב זה הוא 12 מיליון דולר מהפעילות הזאת. תוכנית האסטרטגית שלנו לגבי הפעילות הזאת בארצות הברית, מציבה יעד ל-22-23, לצמוח בשני הממדים הללו. דהיינו, לגדול מהיקף של 15 מגה לשנה ל-40 מגה בשנה, ובמקביל להגדיל את הרווחיות מ-80 סנט לבת מותקן ל-90 סנט לבת מותקן, כאשר הגדלת הרווחיות תתאפשר לנו על ידי התייעלות תפעולית, והרחבת הפתרון שלנו גם למחירות ישירות במקום מחירות של דילרים, וגם להצעה של פתרונות מימון ישירים, במקום הסתמכות על פתרונות מממנים יהודים כסנובה וסנרה. האפקט המצרפי של התוכנית הזו צפוי להגדיל, להכפיל את הרווח הגולמי שלנו פי 3.6 להיקף של 36 מיליון דולר בשנה. את אותו קונספט במגזר הביתי אנחנו צופים לממש גם במגזר המסחרי וגם במגזר היוטיליטי בפעילות שלנו. אני רוצה לתת עדכון על הפעילות שלנו במגזר הביתי ברבעון השלישי. הרבעון הזה כאמור הוא הפעם הראשונה שאנחנו מדווחים על הפעילות הזאת. בצד שמאל אתם יכולים לראות את הגרף שמציג את קצב המחירות שלנו בארצות הברית אל מול קצב ההתקנות שלנו בארצות הברית. המלבנים שאתם רואים בכל חודש מראים את הנתונים החודשיים, והקווים מראים את הנתונים המצטברים מתחילת השנה. בצד המחירות ניתן לראות הצלחה פנומנלית, כאשר החל מחודש יולי, שזו בעצם תחילת ההשקעה שלנו בפלטפורמה, קצב המחירות גדל פי 4 מהתקופה הקודמת ברבעונים הקודמים. קצב המחירות שלנו ברבעון השלישי עמד על 16 מיליון דולר מחירות בחודש. קצב ההכנסות שלנו נמצא בפיגור מאחורי קצב המחירות, מכיוון שההכנסות מוכרות רק עם סיום ההתקנה, על פי הכללים החשבוניים, וקצב ההתקנות ברבעון השלישי לא צמח באותה מהירות שצמח קצב המחירות. הסיבה לכך היא ההשפעות של וירוס הדלטה בתקופה המדווחת בקליפורניה. למעשה וירוס הדלטה יצר לנו אפקט כפול שעיכב את קצב ההתקנות. מצד אחד הוא עיכב את קבלת היתרים הנדרשים, מכיוון שעקב וירוס הדלטה רשויות התכנון המקומיות, נסגרו ועברו לעבודה מהבית, מה שעיכב תהליכים, ווירוס הדלטה גם יצר לנו עיכוב בגיוס צוותי התקנה הנדרשים על מנת לתמוך בצמיחה הזאת. המגמה הזאת התהפכה החל מנובמבר, שבעצם האפקט של וירוס הדלטה ירד באופן משמעותי בארצות הברית באופן כללי ובקליפורניה באופן ספציפי, כאשר בשלושת השבועות הראשונים של נובמבר, קצב ההכנסות שלנו, שהוא זהה לקצב ההתקנות, היה כ-10 מיליון דולר, רק בשלושה שבועות, אל מול קצב של 5 מיליון דולר לכל חודש אוקטובר הקודם. אנחנו צופים שהמגמה הזאת תימשך, ולפיכך הפער הזה ימשיך להיסגר לקראת סוף השנה. לכן בעינינו מדובר בדחייה של הכנסות ולא בסיכון על קבלת ההכנסות. מכיוון שהמרת ההלוואה של סולגרין בסוף 2021 תיקבע על בסיס הרווח הגולמי בסוף השנה, הדחייה הזו בקבלת חלק מההכנסות מסוף 2021 לתחילת 2022 למעשה תאפשר לסולגרין לעלות באחוזי ההחזקה שלה בחברה ללא כל השקעה נוספת. כך שאל מול התוכנית הקודמת שהצגנו לכם, שציפינו שככל ונעמוד ביעד הרווח הגולמי, ההחזקה שלנו תגדל ל-44%, למעשה במצב הנוכחי אנחנו צופים שההחזקה שלנו תגדל לשיעורים של בין 59% ל-88% ללא כל השקעה נוספת של החברה, כך שיש פה דוגמה באמת איך עושים מהלימון לימונדה. כמה מילים על הפעילות שלנו במגזר המסחרי, שגם בו זכינו לראות התקדמות מאוד משמעותית מהלך הרבעון. אנחנו רואים תנופת עשייה בפיתוח הצבר וגם בהגדלת היכולות הפעילות שלנו בתחום הזה. במהלך הרבעון הזה הבטחנו לעצמנו שני פרויקטים קרקעיים מאוד משמעותיים ורווחיים, בגודל של 4 מגוואט כל אחד בקליפורניה. פרויקטים האלו הם פרויקטים במסגרת של תוכנית קומיוניטי סולר בקליפורניה, שהחשמל שנייצר ימכר ישירות לגופים מסחריים ואנשים פרטיים ב-30 השנים האחרונות. לאחד הפרויקטים יש תעריף מובטח של $90 למגוואט ל-20 השנים הקרובות, תעריף שמובטח על ידי היוטיליטי הגדול בקליפורניה PG&E. הפרויקטים האלו יחלו הקמה בתחילת 2022, ועבורם ועבור נכסים נוספים כאלו אנחנו מנהלים מסעים ומתנים אל מול שותפי מס בארצות הברית והם מממנים. הפרויקטים האלה צפויים לייצר תשואת הון משמעותית עבור סולגרין. אנחנו נמשיך לדבר על הפעילות באירופה, ואני מזמין את גיא ליברמן, המשנה למנכ״ל, אני איתכם לעוד כמה שקפים, סליחה. נדבר על הפעילות באירופה. כמו שאתם יודעים, החל מהשנה הבאה אנחנו צפויים להתחיל בהקמה משמעותית של נכסים ברחבי אירופה, שהם תוצאה של הפעילות היזום שלנו בשנה האחרונה, באיטליה, ביוון, ואני מניח שמדינות נוספות יצטרפו. לפיכך ובמקביל לקידום היזום הנכסים שלנו, הקמנו יחד, דיווחנו שחתמנו על מזכר הבנות יחד עם מינורה, ואנחנו מתעדים להקים שותפות שתשקיע ותחזיק בנכסים המניבים הללו. מסגרת השותפות הזו מתוכננת להשקעת הון עצמי של כ-160 מיליון יורו, כאשר סולגרין תשקיע כ-100 ומינורה התחייבה להשקיע 60 מיליון יורו. אני מזכיר לכולם, זו השקעת אקוויטי, כמובן יצטרף עוד חוב פרויקטלי לנכסים הללו. סולגרין תנהל את ההשקעה הזו, ואני חושב שזה ללא ספק מכפיל כוח משמעותי עבור הצמיחה שלנו באירופה, וגם הבעת אמון של אחד הגופים המשמעותיים ביותר בארץ בתחום הזה, בפעילות של סולגרין בחו"ל. אז כמו שתום ציין, ברבעון הזה אנחנו מדווחים לראשונה על התחלת הפעילות ביוון, אנחנו מקדמים צבר של 200 מגוואט DC ביוון עם שותף מקומי, הפרויקטים האלו יבשילו בשנים הקרובות, ועשויות לאפשר לסולגרין למכור חשמל ירוק במספר מודלים אפשריים. נוכל למכור את החשמל שאנחנו מייצרים במכרזי תעריף שמתקיימים פעמיים בשנה ביוון, נוכל למכור את זה במחירי שוק ביוון, נוכל למכור את זה במחירי שוק בשאר מדינות הבלקן, ואנחנו צופים שבתקופת המימוש ניתן יהיה גם למכור את החשמל הזה בילטרלי ווירטואלי בשאר מדינות אירופה. ולכן אנחנו מזהים פה הזדמנות מהותית לייצר חשמל ירוק במדינה שטופת שמש עם עלויות יזום יחסית נמוכות, אבל שניתן יהיה לייצר את החשמל הזה בכל רחבי היבשת. גם באיטליה אנחנו מתקדמים באופן אקספוננציאלי בפיתוח הצבר שלנו. יש לנו כבר צבר של 317 מגוואט, כאשר ל-180 מגוואט מתוך ה-317, למעשה הסרנו את סיכוני היזום המרכזיים. דהיינו, ל-180 הללו יש כבר היום גם חיבור מובטח לרשת וגם קרקע מובטחת. וכעת כל מה שנותר לנו זה לקבל את היתרי הבנייה. הצבר הזה הוא מכיל פרויקטים שנעים בגדלים שונים ממגות בודדות, שלהם יש תעריף מובטח באיטליה, ועד לגדלים מאוד משמעותיים, פרויקטים בגודל של 90 מגוואט לפרויקט, שנמצאים באזורים שונים באיטליה. לכן אנחנו חושבים שהצבר הזה הוא מאוד מגוון, עם יתירות עסקית גבוהה, מה שלהערכתנו יאפשר לנו למקסם את הצורות של הנכסים הללו. אנחנו צופים, כפי שאתם רואים בגרף השמאלי, התחלת הנבה כבר ב-2022, כאשר המסה העיקרית תתחיל להניב מ-2023 לתוך 24 ב-25. ועכשיו אני אעביר את רשות הדיבור לגיא ליברמן, המשנה למנכ״ל וסמנכ״ל הכספים של החברה. בבקשה, גיא.
תודה גל, בוקר טוב. אז למעשה כאן אנחנו רואים תמונת מצב לגבי רכישת הנכסים המניבים שלנו באיטליה. נכון להיום אנחנו רכשנו למעלה מ-15 מגה, 15.4 מגה בת מניב של נכסים עם פורטפוליו של 22 נכסים. אנחנו צופים להגיע ל-25 עד 30 מגה עד סוף שנה, וזה מתוך צובר מזוהה שיש לשותף המקומי של 33 מגה בת מניב. כזכור, בהתאם למתווה של העסקה, אנחנו עובדים עם שותף מקומי, והוא למעשה מבצע עבורנו צ'רי פיקינג של נכסים, נכסים קטנים, עם, שבהם ניתן לתת את ה-added value שלנו ולבצע מהלך של השבחה. הנכסים האלה מגיעים עם תעריף קבוע. עם הרכישה ותהליך האונבורדינג, אנחנו למעשה עושים השבחה תפעולית, הנדסית, ולבסוף אנחנו עושים השבחה מימונית, שלמעשה אנחנו מסלקים את החוב הקיים בנכסים שיש בהם חוב, ולוקחים חוב חדש ברמת הפורטפוליו, כך שאנחנו נהנים מחוב טוב יותר, גם ברמת המחם וגם בתנאי המימון. המימון הזה כמובן יעשה לאחר חיזוק תזרים המזומנים של הפרויקטים, כתוצאה מההשבחה ההנדסית והתפעולית שאנחנו עושים, זו בדומה למה שאנחנו עושים בארץ לגבי הפרויקטים שלנו בגגות. בהתאם למודל התקשרות מול השותף המקומי, בני ההצלחה שלו נקבעים רק כפונקציה של תשואה של 11%, זאת אומרת, סולגרן צריכה להגיע לתשואה להון של 11% בכל הפחות, ורק מהרגע הזה והלאה הוא מקבל דמי הצלחה עד גבול מסוים. הרכב הפורטפוליו כרגע מקנה לנו כרית ביטחון משמעותית, אל מול שינויים במחירי רכישה של נכסים נוספים, או שינוי בתנאי המימון ככל שהריבית תעלה, היות ואנחנו צופים על הפורטפוליו הקיים תשואה של מעל 15%. מנגנון ההתקשרות למעשה מבטיח תמריץ משמעותי ליזם ללכת ולעמוד באבני הדרך שנקבעו לצורך הליך ההשבחה, היות וסטייה מאבני הדרך תקזז את עמלת ההצלחה שלו, ועלולה אפילו לקזז את עמלת ההצלחה באופן מלא, וזאת מבלי לפגוע בתשואת היעד שקבענו של 11%. כרגע אם אנחנו מסתכלים על הגרף מימין, אז למעשה אנחנו רואים נתוני אמת של הנכסים שרכשנו וזיהינו. אנחנו יכולים לראות שמדובר בסך השקעה של 72 מיליון שקל, כאשר בסיום תהליך ההשבחה אנחנו אמורים לחלץ און עצמי סביב 45 מיליון שקל ולהיוותר עם און עצמי נטו של 26 מיליון שקלים. ההשקעה הזאת שלמעשה של 26 מיליון שקלים תייצר לנו הכנסות של 22 מיליון שקל, שזה כמעט בגובה ההון העצמי נטו שיהיה לנו על אותם נכסים, עם רווח גולמי של 18, FFO של 16 מיליון שקל ותזרים נקי של 5 מיליון שקלים. חשוב לציין שהפרויקטים האלה, למעשה כל פרויקט פה יש מאפיינים ספציפיים, זאת אומרת יש נכסים שאנחנו רוכשים ללא חוב, יש נכסים שמגיעים עם חוב, כמובן הנכסים שמגיעים ללא חוב נותנים לנו את היכולת למעשה להגיע במצב טוב יותר להליך המימון מחדש, היות ואין פה עמלת פירעון מוקדם, והליך הרבה יותר פשוט וקל. וכל פרויקט כזה, למעשה שאנחנו מבצעים את הרכישה, אז טרם הרכישה, בהתאם למאפיינים שלה, אנחנו מבצעים גידור, לצורך גידור החשיפה המטבעית בין השקל לאירו, כך שלמעשה ההתחזקות של השקל מול האירו בתקופה האחרונה, אינה משפיעה באופן מהותי על התזרים הצפוי שאנחנו צופים מאותם פרויקטים. בהתאם לתוכנית העבודה שלנו, כמו שאמרנו, אנחנו צופים להגיע לרכישה של 25 עד 30 מגה עד סוף שנה, ועד סוף, במהלך 2022 אנחנו אמורים לעמוד עם 55 מגה בת מניב. לגבי הנתונים הפיננסיים, לגבי הנתונים הפיננסיים, אז למעשה אנחנו רואים שסולגרין התחזקה באופן משמעותי בכל המדדים הפיננסיים, עם גידול דו-ספרתי בהכנסות וב-EBITDA, וגידול של כ-15% ב-FFO. הגידול בהכנסות נובע אחד מתפוקות גבוהות יותר, ורכישת נכסים מניבים באיטליה, שכרגע מקבלים ביטוי רק באופן חלקי, כי אנחנו עכשיו מסיימים את תהליך האונבורדינג של, של ה-15.4 מגוואט שקנינו, וכמובן אנחנו נראה את התוצאות בדוחות הבאים. כמו כן, אנחנו הפעלנו את פרויקט תחת הליך תחרותי 3, אז יש לו פה מופע חלקי, ברבעון הרביעי, עם ההפעלה הנוספת של הליך תחרותי 3, אנחנו גם נראה פה התחזקות בכל המדדים האלו כתוצאה מההפעלה המסחרית. מבחינת הדוחות רווח והפסד והרווח, אז למעשה היו פה שלושה אלמנטים שהשפיעו על על הדוחות P&L של החברה. אחד זה הוצאות יזום, יש לנו הוצאות יזום משמעותיות, אנחנו תומר רע מקודם את הגידול בהיקף הצבר ובהיקף הפייפלן שיש לחברה. שתיים, יש לנו הוצאות פחת חד פעמיות בגין גריעה של ציוד שהוחלף. אני מזכיר, אנחנו עשינו הליך השבחה משמעותי בפרויקטים של הגגות, ולמעשה ברגע שעושים החלפה של ציוד, שחלוף של ציוד, אנחנו צריכים לגרוע את העלות ההיסטורית, והיות ומדובר על עלות היסטורית במחירים היסטוריים, אז מדובר בעלות יחסית גבוהה, אז אנחנו למעשה עשינו הפחתה חד פעמית של אותם רכיבים, אבל בסוף ברמה הכלכלית, אותם פרויקטים השתפרו לאין שיעור מבחינה כלכלית, כי בסוף התפוקות שלהם עלו בצורה משמעותית. בנוסף היה הפסד מחברה כלולה, שזה קיוביקס, שמקורו אחד מהוצאות עסקה חד פעמיות, היה לנו פה הוצאות עסקה משמעותיות במסגרת העסקה שעשינו מול קיוביקס, גם מבחינת המתווה של הפעילות, שלמעשה הסקנו את כל פעילות קיוביקס לסטרקצ'ר חדש, בשביל שאנחנו נהנה מוויקל חדש, נקי, וגם נהנה מהטבות מס בגין הדבר הזה. אז למעשה יש שם הוצאה חד פעמית שמקורה בעסקה הזאת, ועוד אפקט של עיכוב בהתקנות המערכות, כמו שגל נגע. חשוב להגיד שברמה החשבונאית, מבחינת קיוביקס, אז אנחנו היום מסווגים את ההשקעה הזאת כחברה כלולה, אז היא מופיעה בשורה אחת במאזן וב-P&L, אנחנו מחזיקים 20.7%. עם המעבר לשליטה ב-2022, אנחנו למעשה נאחד את הוצאות הפעילות, והמעבר לשליטה יעשה בהתאם לשווי הוגן במועד העלייה לשליטה. נכון להיום לחברה, מבחינת מבנה הון, יש מימון פרויקטלי של סביב ה-200 מיליון שקל, כל המימון הזה הוא צמוד מדד, זה back to back להכנסות שלנו, שגם הן צמודות מדד, ולכן עליית המדד משפיעה עלינו כלכלית, משפיעה באופן חיובי, ברמת ה-P&L זה קצת משפיע פחות טוב, כי אנחנו למעשה משרכים את ההלוואות ב-day one. ואין לנו נכון להיום חוב ברמת הקורפורט, זאת אומרת, אנחנו נקים מחוב קורפורט, זה כן משהו שאנחנו בוחנים מעת לעת, בהתאם למקורות שאנחנו נדרשים אליהם אל מול קידום הפרויקטים שיש לנו. זהו, עד כאן מבחינת הסקירה, אתם מוזמנים להעביר לנו שאלות ואנחנו... טוב, שאלה ראשונה, מאיפה הביטחון שתצליחו להשיג עסקאות באיטליה? אוקיי, אז למעשה אנחנו פה מראים שרכשנו 15.4 מגוואט מניב, לשותף המקומי יש כבר צבר מזוהה של 33 מגוואט, זאת אומרת על בסיס זה אנחנו מעריכים שעד סוף שנה אנחנו באמת נעמוד על 25-30 מגוואט. חשוב לציין שכל ההתנעה של המהלך הזה של השותף המקומי עם הסקאוטרים, למעשה זה, יחד עם הקורונה, למעשה עיכב את כל המהלך של הצ'רי פיקינג של הנכסים, אבל אנחנו כן מרגישים שאנחנו כרגע במומנטום, אנחנו גם רואים את זה ברבעון הזה, במומנטום טוב, וגם אנחנו רואים שבאמת הפרויקטים שרכשנו הם מעבר למה שחשבנו בתחילת הדרך, זאת אומרת אנחנו רואים תשואה של מעל 15%, ולכן אנחנו מעריכים שבאמת ב-2022 אנחנו נהיה עם נכסים מניבים של איטליה בהיקף של 55 מגוואט מניב.
שאלה נוספת זה לגבי מחירי הפאנלים וחומרי הגלם. אז מבחינת מחירי הפאנלים וחומרי הגלם, אז זה למעשה פוגש אותנו בכמה מישורים. במישור הראשון זה בישראל. מבחינת הפרויקטים בהקמה, הליך תחרותי 3 ו-4, למעשה הפרויקטים האלה מאחורינו, סיימנו את ההקמה, אין לנו שם חשיפה למחירי הפאנלים וחומרי הגלם, למעשה החברה הקימה את הפרויקטים האלה בהתאם לתקציב, ובהתאם ללוחות הזמנים, שזה גם חשוב לציין, כי בסוף לוחות הזמנים יש להם רכיב מאוד משמעותי, גם מבחינת עלויות, לאור העובדה שחילטו ערבויות, ואני מזכיר לכולם, חילוט ערבות זה 20% ביום הראשון, כך שמדובר פה בסכומים משמעותיים שאנחנו למעשה, זה לא קרה אצלנו, אז גם עמדנו בתקציב וגם בלוחות הזמנים. לגבי מכרז הגירה השני, אז אנחנו, כמו שגם תקשרנו לשוק אגב השחייה, אז כשאנחנו ניגשנו למכרז, אנחנו למעשה לקחנו את כל הפורטפוליו הנכסים שלנו, ותמחרנו כל פרויקט ופרויקט, בהתאם למאפיינים הספציפיים של אותם פרויקטים, זאת אומרת, כל פרויקט קיבל תעריף ספציפי, יש פרויקטים שלמעשה נכנסו עם תעריפים נמוכים משמעותית מהתעריף הזוכה, ויש גם פרויקטים שהיו ממש על התפר של התעריף הזוכה ולא נכנסו, ולמעשה העובדה הזאת שתפרנו פה חליפה לכל נכס, וכשזכינו בתעריף, למעשה קיבלנו תשואות עודפות משמעותית על הפרויקטים מעבר למה שחשבנו, למעשה מאפשרת לנו לספוג אלמנטים כמו עלייה במחירי חומרי הגלם, וחשוב לציין בהקשר הזה שעלייה בחומרי הגלם זה נכון לעכשיו, אנחנו כן צופים שתהיה התכנסות של המחירים מטה בהמשך, וגם שיש את רכיב של התחזקות השקל, שלמעשה מקזזת באופן משמעותי את אותה עלייה. כך שלמעשה אם אנחנו בוחנים היום את עלות הפרויקטים של המכסה שזכינו, אנחנו עדיין רואים שאנחנו מעבר לתשואות ששמנו לעצמנו כמטרה כשניגשנו למכרז, התקנו את המחיר בדוח הדירקטוריה לגבי הערכת המחיר לאותם פרויקטים, בהתאם למחירים שאנחנו רואים היום, ואנחנו נשוב ונעדכן כמובן ככל שהמחירים האלו השתנו למעלה או למטה. בארצות הברית, מחירי החומרי הגלם פוגשים אותנו גם כן, אבל שם הרכיב של הפאנלים והממירים מהווה רכיב קטן יותר מעלות המערכת, זאת אומרת דובר על 20% מעלות המערכת, מה גם שלקיוביקס יש יכולת לתמחר את מחיר המערכת בהתאם לנסיבות המשתנות מעט לעת, זאת אומרת בסוף בשונה מהסדרה ששם אנחנו מקבלים תעריף מראש ולמעשה מקבעים את ההכנסות לקיוביקס, וגם בהסדרה התעריפית שלנו אנחנו, יש לנו יכולת לשנות את מבנה עלויות ולהגיב ולתת שם מענה לעלות בחומרי הגלם. יש עוד שאלה? זהו? אוקיי, תודה שהצטרפתם. ניפגש בשיחה הבאה. ביי, ליפות.